טוב, אנחנו לומדים שיעור שנקרא חטא ראובן. אבל זה שיעור, חטא ראובן. אבל זה שיעור שלמעשה הנושא של חטא ראובן הוא למעשה רק התפורה לנושא העיקרי. הנושא העיקרי למעשה זה להבין באיזה צורה התורה מופיעה או באיזה צורה התורה עובדת. זו הנקודה העיקרית. זאת אומרת, יש פה למעשה כמה עוד תוצאות לוואי ועוד כמה דברים חביבים שאנחנו לומדים, אבל למעשה הנקודה המרכזית זה להבין מה הראש של התורה, שזה נושא קצת קשה לקבל אותו, כי תכף שנגיע לזה תראו שזה קשה לכם לקבל את זה, כי החינוך הפנאטי שקיבלתם מסרב להקל את האמת המרה הרבה פעמים. זאת אומרת, היא אמת טובה, אבל בעיניים הגשמיות שלכם הרבה פעמים זה אמת מרה. לפעמים קצת עדיף לדעת האמת המרה או האמיתית, ואז רואים שהיא הרבה יותר יפה ונחמדה וטובה מהאמת הגשמית הישנה. אז זה למעשה עיקר הנושא שבגללו השיעור הזה חשוב, זה הנושא של איך התורה מופיעה, כמו שנראה בהמשך. אבל דרך אגב, יש פה עוד כמה ידיעות חשובות, בייחוד בנושא כוחות הפועלים בעם ישראל, יוסף, יהודה, רחל ולאה, שהם דברים חשובים בפני עצמם, אבל זה לא העיקר. טוב, אז למה נתחיל קודם? אז למעשה הנושא הרשמי זה חטא ראובן. אנחנו נקרא גמרא שמדברת על הנושא הזה, נבין את זה, ואז הכל יהיה ברור. בבקשה, יש שם ספר למי שאין לו? אז קודם בוא נקרא את הגמרא במ"ד, עמוד 43, מ"ד בצד ימין. אתם רואים? מי שחסר לו ספר, יש לו ספרים. מישהו אין ספר? אולי בהתחלה תמוד הספרים, אז מי שאין לו, יש לך כך לו ספר, ואז... אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, שנאמר והיו בני יעקב 12 ונאמר ששקולים כאחד. אלא מה אני מקיים וישכב את בילה פילג השביב, מלמד שבלבי מצאו של אביב ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עם בילה. יש פה אין בו מקרה חובש בראשית, נכון? אין פה, אני אמרתי לכם בעתה גם, אבל אני רוצה להראות את זה, זה לא, לא דחוף מספיק, אני יכול להבין. יש שם תנך? כן, גם התנך זה טוב. תנך מספיק? טוב, אני אראה לכם אחרי זה מה שאני רוצה. חובש בראשית מצוין. בסדר, בסדר, מצאנו אותך. מצאנו, בואו נראה לכם מה אני מתכוון. ובין שנייה, אז בא הנושא כמובן זה חטא ראובן. חטא ראובן זה מה שכתוב בתורה, וישכון ישראל בארץ ההיא, זה בסוף פרשת וישלח, וילך ראובן וישכב את בלהה פילג השביב וישמע ישראל. כן, אז בפשטות ראובן שכב עם בלהה פילג השביב אחרי שמתה רחל, אז ראובן שכב עם בלהה פילג השביב, שזה מעשה נורא ומזעזע, כולנו ממש שערותינו סובות מהזוועה, וזה לא קורה אפילו במשפחות הכי רעות, מה שנקרא. וחס וחלילה, וקל וחומר, זה לא יקרה במשפחת ראובן, במשפחת יעקב אבינו הצדיק. עכשיו, בהמשך הפסוק כתוב, והיו בני יעקב 12. עכשיו, הפסוק הזה, כמו ששמענו, זה פסוק מאוד מוזר, זה מה שרציתי להראות לכם. יש פה פרשה באמצע הפסוק, זה דבר שלא מצוי, לא יודע, בכלל מוצא בתורה של אמור סיבתי, וחסרות ביתרות, אבל בטח לא דבר פשוט. יש פרשה באמצע הפסוק. זאת אומרת, וישמע ישראל, פרשה באמצע הפסוק, והיו פרשה פתוחה באמצע הפסוק. יש פה ספרים. פרשה פתוחה. פרשה פתוחה זה אומר שזה פתוח הכל בצורה. כן, פרשה פתוחה זה פתוח פרשה. כן, אז יש פרשה באמצע הפסוק, מה שדבר מאוד 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 מוזר. כן, זאת אומרת, אני אקח, אני רוצה להתקיע רופא, פרשה באמצע הפסוק. מה שדבר מאוד מוזר. אז מזה אנחנו שמים לב שיש פה משהו לא, כנראה לא שגרתי, תכף נראה שזה באמת מסתדר. נראה מה שנלמד עכשיו, וכמובן זה יהיה אחד ה... פרשת וישלח בסוף. פרשת וישלח. סוף פרשת וישלח. כמובן שאני אשתמש בנתון הזה כדי להדוף את ההתקפות ההיסטריות שיגיעו עוד מעט בהמשך אולי. כן, אז מה כתוב כאן? אז באופן פשוט כתוב שראובן שכב עם בלהה פילג שביב, כמו שאמרתי, מעשה די זוועתי. אם אין לך ספר, אז צריך להביא עוד ספרים. אין לך ספר, אני רואה שהייתי פסימי מדי.
יש פה,
יש פה.
יש
פה? טוב. אז למעשה, מה כתוב, מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא, אמר רבי שמואל, כן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. זאת אומרת, זה שכתוב בתורה שראובן חטא זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. אלא מה? שנאמר ויהיו בני יעקב 12. אז המשך הפסוק הזה שקראנו אחרי הפרשה הפתוחה, כתוב ויהיו בני יעקב 12. אז אני אומר, בוא נחשוב רגע מה אומר הפסוק הזה. עם כל הכבוד, הפסוק הזה זה חידוש מאוד גדול. באמת, אם לא היה כתוב בפסוק הזה שבני יעקב 12, באמת לא היינו חושבים על זה, נכון? אז סימן שאם התורה אומרת דבר כל כך בנאלי, כן? סימן שהיא מתכוונת להדגיש פה משהו שהוא מעבר לפשט המספרי, כי לספור ברוך השם אנחנו יודעים גם כן. אנחנו יודעים שבני יעקב 12. אז מה הכוונה? הכוונה שכולם שווים. הכוונה יעקב 12, הכוונה להגיד שכולם שווים בדיוק כמו שכתוב, ולמד ששקולים כאחד, משווים אותם. אז מזה, כיוון שכולם צדיקים, אז לא יכול להיות שראובן הוא פתאום איזה רשע, ואני אומר, המעשה הזה הוא מעשה נורא, זאת אומרת, כמו שאמרתי, יש פחות הכי רעות זה לא קורה. אז קל וחומר, אתה לא מצפה בראובן הצדיק שעושה את זה. אלא מה אני מקיים והשכב את בלעה פילג אביו? אז מה בכל אופן, למה כתוב בתורה? מלמד שבלבל מצאו של אביו. הוא מעלה עליו כתוב כאילו שכב עם בלעה. מה הכוונה בלבל מצאו? הכוונה, הוא לקח את המיטה של יעקב מהאוהל של בלעה ושם אותה באוהל של לאה. זאת אומרת, מה קרה באמת? שם הייתה שם הפגנה. אחרי שרחל מתה, זה כתוב בהמשך. אני אקרא לכם את ההמשך שתבינו. אלא מה אני מקיים? רואים, תעברו רגע למבב, אנחנו נחזור אחורה, ותגמור פשוט המשך הגמרא. אל מה אני מקיים והשכב את בלעה פילגש אביו? אלבון אמו טבא. אמר, אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי, עמד בבלבלת מצאה. זאת אומרת, מה זה נקרא בלבלת מצאה? הכוונה שהוא לקח, סחב את המיטה ממקום למקום. זאת אומרת, ראובן נעלב בשביל אמו. זאת אומרת, כל זמן שרחל הייתה חיה, אז אתם יודעים שרחל היא הייתה האישה העיקרית, בגללה יעקב התחתן עם רחל ולאה. ממילא היא הייתה חשובה, ולאה היא גם כן הייתה קיבלת הכבוד המגיע לה מן הסתם, אבל היא הייתה מספר שתיים. אחרי שרחל מתה, אז ציפה ראובן באופן טבעי שלאה עכשיו תקבל, לאה אמו תקבל עכשיו את הכבוד המגיע לה, והיא תהפוך להיות מספר אחד. במקום זה יעקב הלך לבילה, הפך את בילה למספר אחד. בילה, כמו שבמקרה לא זוכר, זה שפחת רחל. יש שפחה שפחת לאה, ובילה שפחת רחל. אז הוא הפך את בילה לאישה העיקרית, מה שראובן מאוד נעלב בשביל אמו, שהיא זאת שפחה והיא גבירה. כן, אז זה קצת מעליב. אז הוא עשה הפגנה, אמר, הלך, לא יודע, ביום, בלילה, לא משנה, שיעקב לא הסתכל, הלך, תפס את המיטה של יעקב מהמיטה, מהאול של בילה, ושם את זה באול של עשה הפגנה. בסדר? אז זה כל מה שהוא עשה תכלס. לא עשה שום דבר, לא שכב חסקים עם בילה פילגש אביב, לא עשו שום דבר, עשה מסע קדר, מה שנקרא, עשה קדר, קדר מיטות, מהאול של בילה לאול של לאה. זה כל מה שהוא עשה. אז עכשיו, מעלה עליו כתוב, כאילו שכב עם בילה פילגש אביב, אנחנו צריכים להבין כמה דברים אנחנו צריכים להבין. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין למה התורה משקרת. זה דבר חשוב, זה מה שאמרתי, שזה הנושא הקשה, שהוא למעשה עיקר מה שאנחנו לומדים פה. זאת אומרת, תחליטו, זאת אומרת, או שהוא שכב או שהוא לא שכב, אז התורה עושה לנו פה תרגילים, משקרים אותנו. זאת אומרת, אז אולי לא נאמין לשום דבר שכתוב בתורה, זה יותר גרוע, נכון? כתוב שהוא שכב, לא שכב. ממה נעשה? או שהתורה משקרת, או שכמו שאומרים, כל הביקורת המקרא וכל המפלצות מתורה בגובה העיניים, חז"ל משקרים. זאת אומרת, מישהו פה מסבן. זאת אומרת, הם מורחים, הכל אומר עובר חטא, כן. כולם יודעים שזה נכון, אבל רוצים ככה לחנך את הילדים הקטנים להאמין במשה רבינו, וזה, אז מחליקים את העניינים. אז מישהו פה, קצור, יש פה משהו לא בסדר, כן, מה? עוד יותר מעליב ממה שחשבתי קודם.
זהו.
מי לימד לך את השתתות? מי כתב את הבית הרבה? אתה רואה מסביר מגדת לו בעיניים? זה בדיוק מה שאמרתי. כל אחד מוצא לו המצאות. יש לי המצאות יותר טובות. הוא לקח את האויל כי הוא רצה לקחת את הרגליים של המיטה לעשות פויקר. גם כזה זה טוב, לא? וואו. יש לי יכול להמציא דברים הרבה יותר חביבים. המון דברים אני יכול להמציא גם כן. למה? במקום זה תשמע, בסדר, אני לא רוצה לצאת נאום חדש על תנ"ך בגובה העיניים, כמו שאני נוהג לעשות בערך כל חמש דקות. אז לא נתפרץ, לא נשפוך את כל מה שיש לי להגיד בזה, אבל להמציא המצאות כל אחד יכול, אתה מבין? יש אנשים דמיון, גם האחים מרקס יש להם דמיון עשיר, אנחנו רוצים סרט נפלא מהדבר הזה. שזה יש לך את הגמרא, ששם מבינים איך להגיד את האמת הפנימית של הדבר, ובסוף גם את האמת החיצונית. ענינו, טוב, זה ודאי שטות די גמורה מה שאני מצטער, לא נעים להגיד, אבל זה טוב. אז אנחנו צריכים להבין, א', למה התורה משקרת, או למה חז"ל משקרים. מישהו פה עובד לא כמו שצריך, וגם אחרי זה צריך להבין מה הנקודה הזו שבלבל וזה, ואמרתי, בואו נתחיל לקרוא עכשיו בפנים. הרשימות הקדושות שכל המורות שעל פי החוכמה העליונות צריכות הן לכתב בתורה, איך הן ראויות לעשות עלינו, שקול הכל בפרס וקו משפט אלוהים. רשימות זה לא מלשון רשימה למכולת. חזרתי למ"ד, התחלתי לקרוא את עניה. כן? מ"ו זה רק שתראו מה כתוב. כן? מ"ד. פשוט קראתי אחרי הגמרא מ"ד. הרשימות הקדושות, רשימה, הכוונה מלשון לעשות רושם, הכוונה, ההתרשמות הנפשית, זה נקרא הרשימות הקדושות, הכוונה, ההרשמה הנפשית, או נקרא לזה במילים שלנו, ההשפעה הנפשית, ההשפעה הקדושה, שכל מאורות שעל פי החוכמה העליונית ונצחות אני אכתב בתורה, איך נראות לעשות לנו, שכל הכל בפסל וכם משפט אלוהי. וכאשר אותו המובן של הסיפור, היסוד הפנימי שבו, שהוא צריך לרשום בנפש, אם מתואר כפי פשוטו, לא נוכל ברחוק לפעמים להבין את עיקר ערכו, אז נשקל בשקר הכל של פי אל דעות באיזה לבוש תלבש הסיפור, באופן שכאשר הגיע אלינו ירקו ממש אותו עורך שראוי שיעשה רשום מעלים. בזה המלאכתי תחת תורה שבעל-פה עם תורה שבכתב. בוא נסביר. קודם נגיד את העיקרון. התורה זה לא אינפורמציה. זה לא ספר היסטוריה וזה לא אינפורמציה, וזה אחת הטעויות היסודיות שמי שלא מבין איך להבין את התורה כמו אלה שהזכרתי קודם. תוכסים שהתורה זה נקרא אודיסאה יהודית. תולדות משפחת יעקב. בסדר? זה לא כך. התורה, כמו שכבר יצא לי כמה פעמים להגיד, היא תורת חיים. תורת חיים הכוונה שעניינה להשפיע על המציאות כולה, ובייחוד להשפיע על הנפש. את הנקודה מהתורה זה לבנות את האישיות, לבנות את האופי העצמי. האמת שהתורה היא הרבה יותר גדולה מזה, זאת אומרת, זה לא רק זה. אבל ודאי באופן נגלה, באופן של הקשר שלנו לתורה, הקשר שלנו לתורה, ומתוך ההשפעה הנפשית שהיא צריכה לעשות עלינו. ואיך אנחנו רואים שזה נכון? כי יש מצווה ללמוד תורה. אבל מה המצווה? המצווה היא לא ללמוד תורה, כמו שאומר המהר"ל בהתחלת הפרק, אלא לעסוק בתורה. מה ההבדל בין ללמוד תורה לבין לעסוק בתורה? לא, לפוך, דווקא ללמוד. פה מדובר על לימוד תורה, זה שניהם לימוד. זאת אומרת, זה ודאי מדובר על לעסוק בתורה זה ללמוד תורה בסוף. מה ההבדל? למה המצווה לא כתוב מצווה בתורה ולמד את התורה? אלא המצווה היא, איתנו באנו לעסוק בתורה.
כמו שאנחנו עוסקים בעצם בתורה, אנחנו עוסקים בעצם במצוות,
לא, אז אני לא מדבר על המצוות, מדבר על לימוד תורה. על מצוות לימוד תורה, אתה מברך עליה בלשון לעסוק בתורה. מצוות זה תפילין, זה לא שייך. זאת אומרת, זה באמת לא דיר זה בתורה, אבל כשאתה מברך לעסוק בתורה, אתה לא מתכוון לציצית, נכון?
אתה לא קורא את זה, אתה לומד את זה.
לא, זה עדיין הסברת לי מה זה לומד, אבל מה זה לעסוק?
לא כל אדם מסוגל להבין את מה שכתוב.
נכון, ואז מה זה לעסוק? נכון, אז זה מה שמסביר המהר"ל באמת, בתור התירוץ המעשי, אתה צודק, שכל אחד יש לו קשר לתורה, אפילו אם הוא קצת טיפש לצורך העניין ולא מבין, אז זה כתוב שם במדרש, כגון עם הארץ שקורא ואהבת ואייבת, במקום לקרוא ואהבת את השם אליך, הוא קורא בטעות עם יוד, ואייבדה את השם אלוהיך. כלומר, תהיה אויב של השם אלוהיך, ועלי הרבה כתוב שכר שהוא גם כן נעסק בתורה, כי עיקר המצווה זה לעסוק בתורה. מה הנקודה בזה? שתורה היא מצווה דבר ראשון. תורה זה לא אינפורמציה. אם התורה הייתה אינפורמציה, הייתה חוכמה במובן החילוני של המילה, כמו מתמטיקה, אין איזה ערך לעסוק במתמטיקה, או שאתה יודע, או שאתה לא יודע, אם אתה יודע, הרווחת, אם אתה לא יודע, זה לא יעזור שתלמד שנתיים מתמטיקה, אתה לא יודע בסוף לחבר מספרים, אז הפסדת את הכל, זאת אומרת, לא עשית כלום. והתורה זה לא ככה, הנקודה היא שאתה צריך להתחבר באופן נפשי לתורה. זה נקרא לעסוק בתורה. נכון, כמובן, וזה ברור, ואני לא צריך להזכיר את זה, שכמובן צריך ללמוד. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את המקסימום שלך כדי לעסוק בתורה בצורה יותר טובה, כלומר ללמוד תורה, להבין כמה שיותר. זה ודאי שהמצווה היא בסוף להבין, אבל אתה צריך לנסות להבין, אבל המצווה שלך היא לעסוק, ואתה צריך להתחבר לתורה. לכן צריך להבין דבר ראשון שהתורה היא לא אינפורמציה, והיא לא נועדה להעביר אינפורמציה. התורה היא דבר ראשון דבר חי, ונועדה לבנות נפש, או לבנות אישיות, או לבנות את המציאות כולה, ובתוכה את האדם. מה שנובע מזה זה שעכשיו נגיד שהקדוש ברוך הוא מחליט מה ואיך לכתוב בתורה, אז החשבון העיקרי הוא החשבון הפועל. זאת אומרת, מה הדבר הזה יפעל? בניגוד לספר כותב דברי הימים של מלכי פרס ומדי, שעניינו לכתוב מה היה. זאת אומרת, לא משנה שמעוות את זה, תמיד דריווש מנצח. אבל לצורך העניין, באופן עקרוני, הוא מנסה לכתוב את הדברים על פי האמת ההיסטורית שלהם. זאת אומרת, זה ספר לימוד. מה שהתורה היא ספר חיים. מה נפקמינה? נפקמינה יכולה להיות באותו מקום שיש סתירה בין המציאות הפשטנית לבין ההשפעה הנפשית שהיא אמורה לחולל. ואז התורה תעדיף את ההשפעה הנפשית, והספר היסטוריה יעדיף את האמת הפשטנית, את האמת הטכנית. כי הספר היסטוריה לא בא לחנך אף אחד, הוא לא בא לבנות נפשות, הוא בא באמת להעביר אינפורמציה. זאת אומרת, בכל מקום, וזה כמעט בכל מקום זה ככה, המציאות המעשית היא מקבילה למציאות הנפשית. זאת אומרת, אם אני רואה שהשם קרא את ים סוף, אז כתוב שהשם קרא את ים סוף, וזה אמור להשפיע עליי את ההבנה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ויכול לעשות ניסים ולקרוא את כל הימים שבעולם. אז זה פה הניגלה והניסטר, זאת אומרת, ההשפעה הנפשית והאמת החיצונית הם אחת. זאת אומרת, לכן אין שום סיבה בעולם לא לכתוב את האמת המעשית. אבל יש לפעמים מקומות שהאמת המעשית מסיבות מסוימות, כמו הדוגמה שאנחנו נראה פה, היא לא יכולה להשפיע את ההשפעה הנפשית. ואז התורה זורקת רגע הצידה את האמת ההיסטורית, ומוציאה את הדברים בצורה, אני אומר, בצורה חריפה, לא נכונה. הדברים לא קרו בכלל בפועל. כי מה שקרה באופן נפשי כן קרה בפועל, אבל הוא לא קרה בצורה שהיא מובנת על פי המאורעות. זאת אומרת, כמו שאנחנו תכף נראה בהמשך, הנקודה היא שאם היינו מספרים את המעשה הזה בצורה שבה הוא היה באמת, זה לא היה משפיע על הנפש שלנו בכלל, לא יודעים שקרה פה שום דבר. אם נגיד היה כתוב בתורה, קם ראובן ולקח את המיטה מאוהל א' לאוהל ב', אז היינו קוראים את זה בתור עוד קוריוז מעניין, שבאמת היה משעשע גם בימי יעקב אבינו, אבל בכלל לא היינו מתרשמים את זה בכלל. אבל כיוון שכתוב שראובן שכב עם בלהה פילגש אביו, אני חושב גם מעצמי, ואולי כל אחד שקרא את זה, אולי בתור ילד הוא לא הבין מה כתוב שם. אמרו לו שהוא בטח עשתה, הלך לישון עם הדובי, או משהו כזה. אבל ברגע שהבנת מה כתוב שם, אז זה יוצר איזשהו בעיה נפשית, זאת אומרת, באמת קושייה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שראובן, אני אומר פעם, במשפחות הכי רעות זה לא קורה. אז מה, ראובן הצדיק, הבן של יעקב אבינו, זה מה שקורה בבית של יעקב, למה זווה? זה באמת השפעה מאוד חריפה על הנפש התיאור הזה, נכון? אני פחות, אני חושב שעד היום אני לא מבין את זה, למרות שאני מבין את ההסבר של הגמרא, כן, מה? לא, כן, רצו להרוג את יוסף. זה מה שחשבתי שתשאלו, וטוב ששאלת את זה, כבר אני אסביר. שאלה טובה, מה שרציתם. ודאי, רצו להרוג את יוסף ממש, זרקו אותו לבור, נכון, שבסוף ראובן נתן להציל אותו וכולי, אבל שמעון ולוי רצו להרוג אותו נקודה ממש, להוציא לו את כל הדם, ממש לשחוט אותו. כן, ושם זה לא אגדה, וזה לא נכון. זאת אומרת, זה לא סיפורים. תכף נגיע לזה, זה גם נענה לזה. עכשיו, אם הדברים היו יוצאים בצורה אמיתית, הם לא היו משפיעים בנפש, יש פה נקודה שבה רוצים לזעזע את הנפש על ידי סיפור שהוא לא נכון, ואחרי זה מגיעה תורה שבעל פה ועושה לנו סדר. זאת אומרת, הסדר הנכון, תכף אנחנו נראה את הכל כתוב בפנים, הסדר הנכון של השפעה הנפשית הוא כזה. בתור ילד שלומד חומש, אתה מאוד מזדעזע מהדבר הנורא שקרה. אחרי שאתה מגיע לגיל 15 אתה מתחיל לגמור גמרא, אתה רואה שזה בכלל לא קרה. ואז אנחנו מרוויחים את שתי הצדדים של ההשפעה הנפשית. מצד אחד, הזעזוע הנפשי הוא נשאר, כי את החוויות, בוא נגיד, ההשפעות שנוצרות בזמן הילדות, אי אפשר למחוק.
מה אתה עושה לזעזוע?
אני אסביר לך. ואחרי זה מופיע ההערה השכלית, האמת השכלית, ואז אתה יודע גם את השכל, אתה יודע גם מה הדברים שקרו באמת, ואז ביחד יש לך מבט שלם על הדברים. תראו, השיטה הזאת, כמו שתכף אני אראה, ואני אענה על כל השאלות תוך כדי תנועה, היא נכונה גם בכל חינוך כזה. למשל, למדנו שיעור על היחס למושג האלוהי, שבו עבדנו די קשה ביחד וניסינו להבין איך באמת באופן רוחני צריך לתפוס את היחס לקדוש ברוך הוא, נכון? אבל שמוישה הקטן עולה על המיטה בגיל 3 ואומר, מה יהיה, יבואו זאבים, אז אומרים שאלוהים בשמיים ישמור עליך, נכון? תגיד קריאת שמע, זה יהיה בסדר, אלוהים ישמור עליך, איפה אלוהים בשמיים? אני בטוח שמוישה לא חושב את כל השיעור שלמדנו בהתחלת השנה, אלא הוא חושב שאלוהים בשמיים, זאת אומרת שהוא עכשיו יושב על החללית שלו שם ומתקתק ומחשב, כמו שאמרנו, נכון? במקרה טוב. אז מה, אז אתה משקר את מוישה המסכן, מוישה המסכן חושב שאלוהים בשמיים ממש. תשובה, נכון, אבל זה לא נורא. למה? אתה רוצה השפעה נפשית, אתה רוצה שהילד הזה יהיה לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, שהוא ישמור עליו ויציל עליו ויהיה לו אמונה גדולה באשר. עכשיו, שהוא יגיע לגיל 12, תתחיל להסביר לו שזה לא כל כך פשוט, ואלוהים סתם יושב עכשיו בשמיים על העמים ומארגן את העניינים. אז גם בנית את ההשפעה הנפשית, ואחרי זה אתה מסתדר את ההשפעה השכלית כדי שהיא תתאים. תכף אני אענה על השאלה מי יודע, אז אם ככה כל התורה עובדים עלינו בעיניים, אפשר להאמין לאף מילה. אני אענה על זה, זה ברור שזאת השאלה הקלאסית פה. בסדר? נטפל בזה.
יש
חייך
לדעת במשתקת.
כן. עכשיו תדעו שזה גם הרמב״ם יש לו בהקדמת מורה נבוכים, הוא אומר את סיבות ההפך והסתירה נמצאים בספר בין הספרים. הוא אומר מה כל המקומות, הסיבות שיכולות להיות, נקרא לזה במרכאות טעויות בספרים, אז אחת הסיבות שהוא אומר זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. הוא אומר שלפעמים כדי שהשומע ואת הלומד יבין את הדברים, צריך קודם להסביר לו את זה בצורה לא נכונה, ורק אחרי שהוא למד הרבה, אז אתה יכול להגיד לו את האמת שעומדת מאחורה. למה זה? לפעמים שאתה אומר את הדברים כמו שהם באמת, אז אף אחד לא תופס אותם. צריך להגיד, כמו ש... קחת דוגמה, זה באופן גורף, אלוהים נמצא בשמיים ושומר עליך, נקודה. הבנת? זהו. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק. זאת אומרת, זה בטח לא בשמיים שהוא מתכוון. אבל זאת אמת בסוף. שקודם צריך להפנים אותה ולהבין אותה, ואחרי זה אפשר להמשיך הלאה. זה כמו קצת שלומדים, אני אתן לכם דוגמה קצת יותר, זה לומדים, אני יודע מה, פיזיקה של ניוטון. אבל זה לא לגמרי נכון מה שלומדים שם. כי הם כבר גילו שזה לא בדיוק עובד לגמרי ככה, אבל בשביל להבין משהו, צריך קודם להבין את זה כאילו זה ככה. עכשיו, הבנת את זה? בוא נמשיך שם הלאה ותראה שזה לא בדיוק כמו שאמרתי לך. טוב, עכשיו לענייננו. בוא נחזור עכשיו, אחרי שהבאנו את כל הרעיונות, נחזור לנושא עצמו, ואז תוך כדי תנועה יש תשובה לכל השאלות ששאלתי. הלאה. אז מה שאמרנו, אם יתואר, אני חוזר טיפה אחורה, אם יתואר כפי פשוטו, לא נוכל מרחוק להבין את עיקר ערכו. אז יש קל בשקל הכל שפי אל דעות, באיזה לבוש ולבש הסיפור, באופן שכאשר יגיע אלינו, ירקו ממש כתור ערך הראוי שיעשה רישומו עלינו. ובזה המהלך תתאחד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. שאם במהלך הזמנים ימצא שאותו הרושם שהמעטפה של העניין, כבר העטיפה החיצונית, אותו הדבר הלא נכון שכתוב בתורה, כבר יצא מגדרו מצידנו, והדבר פועל לנו שלא כפי המובן הראוי, על כן תגלנו אז הראש התורה שבעל פה על פי רשומי הדרשות, להוביל את רעיוננו אל עצם המאורע, כמו שהוא אז מקבצנו יחד הרושם הפשטי, ואת הרושם החיפושי הבא מעומק הדרשה. תכף נטפל בשאלה מה הנקודה המיוחדת בחטא ראובן, שבגללה היה צריך לעשות פה את התרגיל הזה. אבל העיקרון הוא פשוט, אני אגיד את זה עכשיו בצורה, אני אסביר את מה שאמרתי קודם בצורה אחרת. תראו, באמת הוא שכב איתה, בסדר? באמת הוא שכב איתה, אבל לא פיזית. קרה פה מעשה שמצד החומרה שלו הוא באמת כמו שהוא שכב איתה. בוא נגיד, הוא באמת שכב איתה, בסדר? אבל לא באופן פיזי. המעשה פה הוא ברמה שהוא שכב איתה. באמת, זה דבר נורא מה שקרה שם. זה זוועה, זה הרס של כל המערכות של עם ישראל עד היום הזה, כמו שנראה בסוף, בסוף השיעור, אתם תראו שחטא ראובן ממשיך עד היום הזה. עד היום אנחנו חיים בחטא ראובן. ואתם רואים את זה מתחת לאף שאתם לא מבינים אם זה חטא ראובן. ואולי יש פה כמה אנשים שהם... גם כן נגועים בחטא הזה, וצריך להציל אותם בזכות השיעור הזה, כן? אז החטא ראובן הזה עובד עד היום הזה, ממש כמו שכתוב שם בדיוק. וזה דבר זוועתי, זה דבר שהוא נורא הרבה יותר מעבר לסתם איזה יוצבח ששכב עם אשת יוצבית. זה משהו נורא. אז באמת הוא שכב איתה. זאת אומרת, באמת יש פה, הוא טימא אותה, הוא קלקל אותה. הוא הרס משהו נורא לכל עם ישראל למשך כל הדורות. אבל בפיזית הוא לא עושה כלום. זאת אומרת, זה לא במובן הפרטי, אלא במובן הכללי, לא. בפיזית הוא לא עושה כלום. פיזית הוא עומד לקחת האוהל, את המיטה ממקום א' ומקום ב', אבל המשמעות האמיתית של המאורע הזאת היא משמעות נוראית. עכשיו, כדי שבכלל מישהו יקשיב למה שעכשיו אני אומר, צריך שיהיה את הקונפליקט הזה בין מה שכתוב לבין מה שהיה בפועל. כי אם עוד פעם היה כתוב שלוקחת המיטה, אף אחד לא מתרגש, לא יודע למה לדבר פה. אף אחד לא מתרגש לך, לא משאיר שום ראש של מנפשות. אז הרעיון הוא שקודם צריך להבין שהיה פה דבר נורא, אחרי שהבנו שהיה דבר נורא, אז עכשיו אפשר להבין מה היה באמת. כן, מה אתה אומר?
למה
הגמרא
קודם
שהוא
לא
חדש?
טוב,
הוא
לא
שכב. עוד פעם. בהמשך, הגמרא מסבירה מה הוא ראה שהוא בלבל ומה הנקודה. הגמרא מסבירה את הרוחיות אחרת. כן, אבל זה לא חטא פיזי. בפועל הוא לא חטא, לא מגיע לו עונש בעולם הבא. בפועל הוא לא עשה כלום. ודאי משנה, כי מצד התורה מותר לך לחשוב מחשבות רעות, אבל אסור לעשות מעשים רעים, נכון? מותר לך, בטח מותר לך לקחת את המיטה של אבא מחדר א' לחדר ב'. לא מאנשים הזה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, נכון? אבל צריך להבין, אנחנו נראה בהמשך את הנקודה, אז לא צריך לשאול את השאלות. עכשיו בוא נחזור אליך, לשאלה שלך, בסדר? טוב, עכשיו, מה קורה עם הדבר הזה, לפני שנראה תכלס מה היה שם דווקא בנקודה הזאת? נדבר על העיקרון קודם. לכאורה, זה זווה, מה שלמדנו עכשיו, כי אתה יכול להאמין לתורה. כן, אז מי אמר שבכלל משהו היה? זאת אומרת, זה מה שהוא שאל אותי, אומר, אולי אחרי ראובן כן לא רצו להרוג אותו, אולי משה לא היה במצרים, אולי אברהם אבינו לא בא מאור כשדים, אולי קיבלו את התורה בים המלח ולא בהר סיני, שום דבר אתה לא יכול להאמין, הבנתם? טוב, שתי תשובות בדבר. אחת, נכון, אז זה לא צריך להאמין, אז מה? תשובה ראשונה, אז מה? תשובה שנייה זה בכל אופן היה, אני אסביר למה הם לא סותרו את אחת השנייה, בסדר? ולמה להפך, רק ביחד באותה תשובה. תשובה ראשונה, אז מה? זה בכלל לא משנה. זה באמת לא משנה. מה זאת אומרת? אם אתה תופס את האמיתות של התורה בתור מה שנובע מהמאורעות ההיסטוריים שקרו, אז באמת זה זוועה. אם אתה מבין שהאמת של התורה הסיבה שהיא מחייבת אותנו, זה בגלל שהיא נכונה היום, שזה מה שאני מנסה ללמד אתכם בכל השיעורים שלי. כי מה שיעור היחס למושג אלוהי, זה בדיוק העיקרון שלי. שהמצוות, אם אתה זוכר, לקחנו דוגמה למה מקיים מצוות. לא כמו שרבינו קיבל אותם באיזה היסטוריה לפני המון שנים בהר סיני, שאף אחד לא יכול לדעת אם זה נכון או לא נכון בדיוק. וחוץ מזה, סליחה, אם זה כתוב בתורה, זה כבר אומר שזה נכון. אז כתוב שמשה קיבל את התורה בסיני מהקדוש ברוך הוא. הכל עבודה בעיניים, חבר'ה עבדו עלינו, נכון? אומרת, הניסיון להאמין בתורה או במצוות על בסיס האמת ההיסטורית שעומדת מאחוריה, זה דבר נחמד. אבל זה לא מספיק חזק. אז לכן, אם אנחנו מבינים שהאמיתות התורה או אמיתות המצוות היא נובעת ממה שהתורה נכונה היום, ממה שאנחנו רואים שהיא פעלה עד היום באופן אמיתי, לא מה שמספרי לי באגדות, והמצוות נכונות כי הן נכונות בתור שיטת חיים היום, אז ממילא אני מבין שבאמת באופן עקרוני זה בכלל לא משנה אם התורה הייתה או לא. באופן עקרוני. לא שזה לא היה, אני אומר שהכל כן היה, כמו שאמרתי לך קודם. באופן עקרוני זה באמת לא משנה. כי גם אם הכל שם עבודה בעיניים והמציאו את זה בימי בית שני, זה לא משנה. כי בתכלס יש פה תורת חיים שעם כל המוסריות של עם ישראל שלא היה מעולם דבר כזה, בשום עם, פתאום בא מהמדבר איזה עם עם כל הכוחות חיים האלה שממשיך לעבוד עד היום הזה עם כל אותה אנרגיה רוחנית, ומה שגרם לזה זה הסיפורים האלה, אז מה אכפת לך אם זה היה או לא, בסדר? עכשיו, אחרי שאתה מבין שבאמת באופן אמיתי, אין לך אינדיקציה לדעת אם תכלס באמת בני ישראל למדו 600 אלף איש מסביב להר סיני והיה כל אותו ברזמין, אין לך שום דבר, אז מה? לפני 5 דקות חשבת שאתה יכול להוכיח את זה או לא? אחרי שאתה מבין שבאמת זה לא משנה בכלל מה היה מבחינה היסטורית, אלא העיקר זה הכוח הפועל של התורה, עכשיו אני אגיד לך שלמה זה לא יודעים שזה היה מבחינה היסטורית. דוגמה, כן? יש מאמן, מאמן כדורסל, כן? שניים, אחד מפסיד תמיד, אחד מנצח תמיד, כן? זה שמנצח תמיד, הוא מספר לי עכשיו איך הוא עושה את זה. כן? מנחה שהוא לא שקרן, כן? הוא מספר לי שהשחקן הזה והזה הולך למגרש ועושה ככה וככה. אז לשחקן הזה לא קוראים, תנו איזה שם אמריקאי, אבל כולם אמריקאים שם.
פארקר.
איך?
פארקר.
כן, לא קוראים לו פארקר, אלא?
פארקר.
אלא פאנקר, בסדר? קוראים לו כולה פאנקר, זה משנה משהו. העיקר שהוא מצליח, אתם מבינים? זאת אומרת, אני עושה מה שהוא עושה כי הוא מצליח. לכן, עכשיו אחרי שכמו שאמרתי, בשלב הראשון, אני הולך עם המאמן המצליח כי הוא מצליח, אני אומר, רגע, למה לי להגיד שלא קוראים לשחקן פארקר? זאת אומרת, איזה אינטרס יש לשקר, מה אתה משנה? למעשה, הרי כיוון זה לא משנה כלום, אז למה לא להבין שזה מה שהיה? אז אני חוזר עכשיו לנקודה. באופן אמיתי, מבחינה שכלית, אתה לא יכול להוכיח שמה שקרה בתורה היה בפועל, חוץ מהדברים שיודעים בהיסטוריה, יודע שכבשו את ירושלים ובנו את בית המקדש, יש עתיקות ורואים את זה, כן? אבל באופן אמיתי, אתה לא יכול להוכיח שבני ישראל עברו בים והיה 12 מכות, 10 מכות, אתה לא יכול להוכיח, נכון? אבל הוודאות שלי לא מתוך זה שכתוב בתורה, אלא מתוך זה שאני יודע שתורה נכונה עד היום הזה. מתוך ההבנה הזאת, אני מבין שגם אם נגיד שכל התורה לא נכונה, אז לא משנה לי כלום. אבל עכשיו אני מבין שהיא נכונה, ולמה היא נכונה? כמו שאמרתי קודם, בדרך כלל אתה לא צריך להפריד בין המציאות האמיתית לבין ההשפעה הנפשית שלה. בדרך כלל זה פשוט. כי בוא נגיד, לא רוצה להגיד אחוזים, 99.5%. הרושם של מכירת יוסף הוא מספיק חזק כי מה שהיה, כבר לא יודע אין מה לסבן פה. לא צריך להגיד משהו יותר חמור. עכשיו, אולי יכול להיות שמה היה כתוב בתורה שהם רצחו אותו, אז זה יכול כתוב אחרי בגלל שלא רצחו אותו, אבל זה הייתה האמת. כן? אז מה שכתוב פה זה פשוט האמת. עכשיו אני מגייס מה שהתחלתי איתו, שאמרתי לכם שתשתמש בזה שיתקיפו אותי. אתה רואה שהתורה, מה שנקרא, שמה לך פה את כל הפרוז'קטורים הכי גדולים, שתשים לב שמשהו פה לא בסדר. לכן כתוב, ההמשך של הפסוק לא קשור בשום צורה להתחלה הפסוק, אתה מסכים? כתוב, והשכם יגיע בגלל שם, והיו בני ראובן 12, בני יעקב 12, מה הקשר? אז כל מי שהוא לא עיוור גמור, הוא רואה שהתורה רוצה להגיד לך, שים לב, יש פה מוקש. וא' כי שמים פרשה באמצע פסוק, שעוד פעם לא היה דבר כזה, אני פחות לא מכיר, יכול להיות שיש שני מקומות כאלה בכל המסורה, אבל אני לא בקיא. אבל בטח זה לא דבר מצוי, ובטח אין שום קשר בין חלק א' וחלק השני, סימן, שרוצים להגיד לך, שים לב, זה לא זה. בסדר? אז התורה, מה שנקרא, נתנה את התשובה ביחד עם זה. כן, מה? זה נושא שאני למד אותו בשנה ב'. אני נותן לכם בדיוק, בתור רשות בשנה ב', אני נותן לכם, שואל את השאלה ומחכה לשמוע מה אתם אומרים, ואז עושה לכם סדר בראש. אז שיגיע שנה ב', אם תהיה, תנסה להגיד את התשובה של הכוזרי, ואז כולם יחסלו אותך, ואז נמצא את האמת. בסדר? מה? שווה נעשה את זה, כן.
אם
בעצם
הרעיון עכשיו זה הבעת של בעצם שאם כל הסיפור הם המציאים, ברור שהם המציאים, אבל כמו שהסיפור זה קל, התורה בעצם עושה עלינו מסר. אני אמר שאם אם עושה כאן עד את המצרי הזה שם, הוא עושה ככה וככה, ואולי זה לא באמת שאלה, אלא מנסה לגדול ממסר,
זה לא השאלה ששאל לחבר שלך לפני כחצי שעה, ודיברתי עליה עכשיו רבע שעה רצוף, אם אני לא טועה. אמרתי שתי תשובות בדבר, זאת אומרת שתי שלבים. שלב ראשון, אז זה לא היה. מה אכפת לי? העיקר שבאופן אמיתי זה פועל. בסדר? או במילים אחרות, מה זה ירוק בחוץ, אדום בפנים, ויש לו גרעינים של אבטיח. תגיד זה מלפפון, יופי. זה מלפפון. עיקר אני אוכל אותו והוא טעים. בסדר. הבנת? זה בכלל לא משנה הקליפה, משנה התוכן. זה תשובה ראשונה. תשובה שנייה, אחרי שאתה מבין את זה. אז מה אכפת לך להגיד שזה היה? כי למה התורה עובדת ככה רק ממקום שאין ברירה? בייחוד שכמו שאמרתי עכשיו, אתה רואה שהתורה בעצמו שמה פה איזשהו סימן דרך בגודל כזה, שיש פה משהו מוזר. שמה פרשה באמצע פסוק, החלק הראשון של הפסוק לא מתאים לחלק השני של הפסוק, כנראה שרוצים לשים לך, שים לב שזה לא כיפשוטו, נכון? ובכל מקום אחר בתורה לפחות לא רואים שזה ככה, אז כנראה זה היה כיפשוטו. כן, יאללה, ממשיכים. כן, נו, שאלה אחרונה ונמשיך.
אם דבר שזה ככה, אז בעצם כל הספר אתה יכול לומר שזה האמת שלך, ולא משנה מה כתוב בספר.
נכון.
לוקח את התוכן שלו.
נכון. אם התוכן
ש... חסם בה לתורה שלו.
נכון. אם חסם בה היה יוצר עם שלם שמאמין באל אחד ומשכנע את כל העולם להיות מוסרי כמו, אז הייתי מאמין בחסם בה, אתה צודק. חסם בה לא עושה כלום חוץ מחור בראש. אתה צודק. אם תביא לי משהו שפועל את הפעולה של התורה באותה עוצמה, אז הוא נכון. לא בגלל המילים הוא נכון, בגלל התוכן, אתה מבין? שפועלת מה? לעשות רוצחים באינקוויזיציה, מפלצות נאציות. מה היא עשתה? א', כל מה שאני אומר זה לדעתי זה לא חידוש. שזה למה אנחנו יודעים שהוא ספקנות ודאות. שלדעת, שלהגיד לדעתך, זה עם כל הכבוד להיות פלורליסט, ואנחנו כבר... זה אצלנו מילת גנאי. אתה לא יכול סתם להגיד. תגיד לי מה הברית החדשתה עשתה בתור זה ששינתה למציאות בצורה חיובית. אולי אני אתחיל להיות עוצרי. מה? רק שנייה, מה? סביר לי, מה אתה אומר? אני מקשיב לך, לך. א', יש יותר סינים שלא מאמינים בברית חדשה, נכון? כבר לא נכון. ב', יש הרבה יותר עכברים מסינים, נכון? אז אולי נתחיל לאכול גבינה צהובה ולרוץ בבחינות. זה לא הוכחה, כמות לבד זה לא הוכחה, מבין? זה לא הוכחה מה שאמר. כלליות זה צורה שטחית להבין כלליות בתור כמות. זה לא בוא נהיה חידתי, יש יותר וירוסים, מה חיר בין וירוסים?
אבל זה שהיא פועלת טוב זה לא הוכחה לזה שהיא אמיתית.
אז מה הוכחה שהיא אמיתית?
הוכחה אמיתית זה מה שאמרת, זה הוכחות תכלס.
מה זה תכלס? מה, שאני דרך סרט וידאו משה מקבל את התורה?
הוכחות שכליות.
כן, ומה זה הוכחה שכלית? תסביר לי, תמשיך הלאה. תן לי דוגמה להוכחה שכלית.
הנה, אתה אמרת, כיבוש ירושלים.
כן, אז זה אין לי בעיה, אבל הבעיה היא לדברים שאין להם, שאתה לא יכול להמציא, להעביר, אתה היית בשום ספקנות? יופי, אז אתה זוכר שאתה לוקח עכשיו למערכות עם אקסיומות, שם אין בעיה. אבל אם משה יצא ממצרים וקיבל את התורה בהר סיני, אתה כבר לא יכול להעביר ראיות, לא בעד ולא נגד, אתה נשארת באוויר, נכון? יפה, מה אתה עושה פה? יפה, מה? לא, זה שיטה ברברית, מה זה מה טוב לי? מה טוב לזרוק עליך אבנים? מה זה? זה לא עובד ככה בחיים, שזה יש שכל בעולם. אתה רואה מה עובד, נכון? תראה, אתה קונה מכונית יפנית נוצצת חדשה, נכון? אולי לא נוסעת, אולי דפוקה, איך אתה תדע שהיא טובה? פשוט תיכנס, תיסע, נכון? מה יותר אמיתי פשוט לעשות את זה? אז זה מה שאומר לך התורה, אם התורה נוסעת, אז היא טובה, אז עכשיו תגידי, אבל זה לא תורה, זה לא מכונית יפנית באמת, זה עכבר, יופי, מצוין, זה עכבר. אבל אני יכול לנסוע במהירות 320 במשך כמה שנים על דלק. אז זה עכבר מתנאי, מה אכפת לי, איך אתה קורא לזה? הבנת, חבר'ה, בוא נמשיך קדימה, כי לא נגמור את חדר ובן היום. לא שמעתי, סליחה? וכמה זמן ייקח לעשות את כל השיטות, חמוד? מיליארד שנה. למה כל החיים? מיליארד שנה. זאת אומרת, השיטה שלך זה לא להגיע לכלום.
זה השיטה שלהם, זה לא שיטה טובה מה שאתה אומר, תיכנס לזה ותבדוק.
לא, אני לא אמרתי, איך לבדוק, חמוד? אני אמרתי תיכנס לזה ותבדוק? נתתי לו דוגמה לדבר שאי אפשר לבדוק. השיטה שלי זה תבדוק בכלים שאתה יכול, לא תבדוק במקום זאת הזה שאתה צריך לעכשיו... תן למשל דוגמה, אתה רוצה להסקנות אוטו, אל תבדוק עכשיו סוס, חמור, פרד, למה וגמל. תבדוק אוטו, נכון? ושידתך אתה צריך לבדוק כל דבר שזז בעולם, כולל צב, נכון? אולי ניסה על צב קטן כזה, אתה מבין? ארבע צבים, שתי ידיים, שתי רגליים, אתה הולך לתל אביב. אתה יש לך מספיק חסה, שאתה מחזיק עם הפה ככה חסה, ואז הצבים הולכים, נכון? תגיע ככה לתל אביב, גם כשיטה, בוא נבדוק אותה. אני אמרתי ששיטה מצוינת להיכנס לבדוק, רציתי לדעת לעשות את זה נכון, לא בכל החיים. אני אתקן אותך. זה שיטה מצוינת להיכנס ולבדוק. אבל גם את זה צריך לעשות בשכל, ולא לבדוק. מי אמר שהשיטה הנכונה זה לבדוק את כל האפשרויות? לפעמים אתה יכול לצמצם אפשרויות, נכון? יפה. טוב, חבר'ה, אנחנו לא נלמד תורה ככה. נו, שאלה אחרונה באמת, וזהו. לא, טובה עובד על הנשמה, על הנשמה. הנשמה מורכבת מהשפעה נפשית והשפעה שכלית. ורק ביחד, אם תזכור שיעור אמונה, הראשון שלמדנו השנה, שאמונה היא מלמעלה למטה ומלמעלה למטה. סליחה?
נפשית באה
כל דבר עובד גם על הרגש ואגב על השכל. אמרתי אחרונה. תרים את היד השנייה, נו.
אין מקרה כזה שהוא לא כפשוטו, אז הוא מפורט בתורה שבעל פה?
כן.
אני אומר לה את שאלה, כי זו אותה תורה.
נכון, אבל זה כבר בעיה שלנו עם כל מיני כאלה שמשום מה לא מבין למה את התורה שבכתב פלין, את התורה שבעל פה לא. אומרים שהתורה שבעל פה זה המצאה של זקנים מימי הגמרא. התורה שבכתב זה אמת, אז לא מבין. למה הם החליקו לחתוך, אני לא יודע. יאללה חברים, בוא נמשיך. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה, מה הנקודה הכל כך חשובה במעשה הזה שבגלל היה צריך להוות את הכתובים. פעולת האבות, רואים? המשכנו. פעולת האבות גדולה מאוד על ישראל, היא כוללת גם כן של כל פרטי סדרי חיים פעלו את פעולתם על האומה בהווה ובעתיד, וקל וחומר בעבר. במילים שלנו מה שכתוב כאן זה, שצריך להבין על מדרגת האבות. אנחנו נעשה עוד שיעור אחד כזה על מדרגת האבות, נלמד על שיחתם של עובדי אבות. גם כן שיעור בכיוון הזה. אבל את הרעיון היסודי אנחנו נלמד עכשיו, והוא צריך להבדיל בין ההשפעה של השורש לבין ההשפעה של ההמשך. השפעה במקור ובין ההשפעה בהמשך. דוגמה. נגיד שקחו עכשיו בן אדם שלם כמו אחד שיושב לפניכם פה, כן, כמוכם, ונוריד לכם אצבע. אז מה יהיה לנו? באצבע יש נגיד מיליון תאים, בסדר? לא יודע, נגיד מיליון תאים. בסדר? נוציא לך מיליון תאים. מה יצא לנו? בן אדם בלי אצבע, נכון? כל זה שיש רק שלו לגרד באוזן, אני לא רואה שזה אסון כל כך גדול, נכון? יופי. כך עכשיו, עובר, תא, תא, לא, תא זה. כך עכשיו עובר, כך תא הראשון שנוצר, ואתם יודעים שההבדל בין אדם רגיל לתסמון לדאון, נוצר כרומוזום אחד שלא זוכר מה יש לו. יוצף או זה. כולה בתוך תא אחד, שם איזה משהו קטן מצ'וקמק. נכון? אז תגיד לי, מה יותר חשוב? מיליון תאים או תא אחד? אז למה בן אדם שאני שומרים לאצבע לא נהיה מפגר גם? בן אדם נהיה הרבה יותר מפגר מה שמישהו תסבול אותם. פה זה כול התא אחד, פחות מתא אחד. ובו מיליון תאים. נכון? יופי. מה התשובה? שזה הבדל בין היצירה של הדבר לבין הדבר שהוא שלם בהווייתו. האבות זה התא עוברי. מבינים? האבות האומה זה התא עוברי של האומה. זה הבניין של האומה. כל דבר שקורה שם יש לו השפעה אינסופית אחרי זה קדימה, בדיוק כמו הדוגמה שנתתי לכם. אז אתם יכולים להבין שכל דבר שקורה בבית של יעקב אבינו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יש לו השפעה אחרי זה על עם ישראל. קיצור, יש לו השפעה אחרי זה כמו אתה המסכן הזה בהתחלה שהתאבד, יש לו השפעה אחרי זה על כל החיים. לעומת זה דברים שקורים אחרי זה במשך השנים לעם ישראל. בסדר, אז פעם יורד אצבע, פעם יורד אוזן, פעם קונים יד. יש כל מיני דברים שקורים. אבל ההשפעה שלהם היא הרבה יותר ממותנת. זה לא שהיא לא משפיעה, אבל ההשפעה היא הרבה יותר מתונה. זאת אומרת, העוצמה של ההשפעה היא הרבה יותר מתונה מאשר עוצמת ההשפעה של כל אירוע שקורה אצל התא העוברי הזה, שזה אבות האומה. עכשיו אנחנו, זה מה שכתוב כאן. שכל פרטי חיים סדריהם פעלו את פעולתם על האומה בהווה ובעתיד. זאת אומרת, כל עם ישראל הוא למעשה תוצאה של התא העוברי הזה, שזה חיי האבות. הרוח השורר בבית יעקב שהשמו נקראנו כולנו, מתהלך גם אתה בקרבנו. זה מה שאנחנו נראה בהמשך, שחטא ראובן ממשיך עד היום. כל הבעיה הזאת שראובן עשה, הדבר הכאילו הקטן הזה, עד היום אנחנו סובלים ממנו. ואם עבר לבית איזה רושם ערפילי, הנה עושה גם עלינו את רשומו, ואנו סובלים ומתדדים להרירו, כיד השם הנטויה על עמו ונחלתו. רוחו התמים של אבן ישראל יעקב אבינו, כשאתה שמילא הבית, עומדים ומעודו, כן. אני קופץ טיפה. ועדי איזה סכסוך פנימי מתכווץ מעט אורו של ישראל מופיע בכל וזו בבית פנימה, הנה ליקוי אור זה מגיע למחקים אותו פגימה גדולה ורבתי ערך. על כן, טוב, אז מה כתוב כאן? כמו שאמרתי קודם, שכל פעולה קטנה בבית יעקב, היא משפיעה עלינו עד היום. עכשיו הרב ימשיך להסביר שזה באמת דבר נורא, ואחרי זה השלב האחרון יהיה להבין מה הדבר עצמו שעשה ראובן. יש פה שלושה שלבים בשיעור. שלב ראשון הבנו שהתורה מטפלת בהשפעה הנפשית ולא בהשפעה הטכנית, זאת אומרת, לא באינפורמציה. אחרי זה הבנו למה דווקא במקום הזה יש פה איזשהו נקודה מיוחדת שצריך פה, מה שנקרא, לשנות את ההשפעה הנפשית מעבר להשפעה הרגילה, כדי להעביר את עומק הדבר הנורא שקרה, והדבר האחרון שאנחנו נלמד בהמשך, זה מה קרה? מה ראובן עשה בסך הכל? מבינים? כי זה אנחנו עוד לא יודעים. טוב, בוא נמשיך. על כן במחוגה האלוהית, מחוגה הכוונה קנה מידה, זאת אומרת, שמודדים, זה לא, כן? נשארה היא אותה השתנות של הופעת, נשארה אותה מלשון לשער, כן? אותה השתנות של הופעת כוחו של יעקב, אם לא זו משטר הביתה להפגעתו של ראובן. על פי פעולתה בחלשות החיים של פלישת אמת, דווקא כאילו שחייבים בילה. כן? אז זה מה שקראנו, צריך לעשות פה רושם מאוד חזק. אמנם בחפצנו תאר את ערכו של ראובן הפי זאת המידה. עלינו שוב לאחור, על פי אור הדרשי בתורה שבעל פה. עד שכל אמר ראובן חטא אינו אלא טועה. ודווקא ידעו מרתו שבולים למטרה של הצגת עם המטפה גם התוכן הפנימי. מעלה על וכתוב כאילו כך היה, זאת אומרת. למעשה אנחנו מרוויחים פה, כמו שאמרתי, גם את ההשפעה הנפשית. מצד שני, עצם זה שאנחנו מבינים שזה לא היה ככה, זה מעורר אותנו עכשיו לחשוב מה הנקודה השכלית. אתם מבינים? אתם מרוויחים פה את הכל. כי אם א' לא היה כתוב את זה, לא היה משהו נפשי. אם היה כתוב את זה, לא היו מסבירים אחרי זה שזה לא היה ככה, אז היינו חושבים טוב, ראובן הזה, אחד יצא משוגע, אז מה לעשות? היינו מאוד מזוזעים, אבל הזעזוע הזה לא היה מתתרגם לשום הבנה שכלית, ולא יצא לנו, בסופו של דבר לא יצא לנו הרבה מזה, כי לא היינו מבינים מה קרה, אז לא היינו יכולים לתרגם את הזעזוע לאיזושהי הבנה מעשית. אבל עכשיו שיש למעשה שני שלבים, שלב ראשון שהזדעזענו עד מאוד, אחרי זה שאנחנו מבינים שזה לא היה ככה, אז עכשיו יש לנו גם את הרווח הנפשי וגם את הרווח השכלי, כדי שאנחנו עכשיו נעשה חשבון בראש מה קרה שם, כמו שתכף הגמרא תעשה, ומזה נלמד עכשיו לתקן את החיים שלנו, כי כל הנקודה בכלל באגדות הגמרא ובתורה, כמו שהסברתי קודם, זה לא עכשיו לספר לנו רואי כמה נורא היה, ובאמת שנורא להצטער ונבכה. כל החידוש פה זה ללמד אותנו איך לטפל בחיים שלנו ממש, או החיים הפרטיים שלנו או החיים הכלליים. זה הנקודה בגמרא. הגמרא לא רק באה לספר לך עכשיו מעשיות, מה היה ואיך היה, וראובן כן חטא או לא חטא. ההשפעה הזאת אמורה לטפל בחיים שלנו היום. זאת אומרת, היום אנחנו צריכים לדעת לטפל בחטא ראובן. זה שני חלקים. אחד, להבין מה זה, כמו שאתם יודעים, ובית, להבין שזה באמת צבא. כי עוד פעם, אם הייתי מסביר את הרעיון של חטא ראובן, כמו שהוא מופיע היום, בלי כל ההקדמה הזאת של מה קרה בפועל, זה אומר לי, טוב, לא נורא, מהיום, בסדר, בסדר, יש כאלה, יש כאלה. אז הם מקבלים את זה קצת יותר בסלחנות. את מה שאני הולך להראות תכף בתור חטא ראובן. אבל אחרי שאתה מבין שזה כאילו שכב עם בילה, אז עכשיו אתה מבין שיש פה משהו נורא. עכשיו בוא נמשיך הלאה. אז גמרנו את החלק השני, ובואו להסביר למה דווקא בבית יעקב צריך לעשות את ההפרדה. כן. לפי הגיון, כן. זאת אומרת, אם הנקודה פה זה לבטן, אז כן, אני חושב. לא שאני מכיר מקרה כזה, אבל באופן... אם ההגיון הזה נכון לצד אחד, הוא אמור להיות נכון גם לצד שני, רק אני לא רואה מקרה, לא מכיר מקרה כזה. כן, מה? תורה שבעל פה כל הזמן עושים כאלה. כתוב שהיה ראם בגודל 60 ריבו, בגודל הר תבור שהטיל גלגלים וסתם את הירדן, או שכתוב שיש ציפור בר יוחני שמטילה ביצה ועשה 60 ערים. אני לא חושב שמי, זאת אומרת, אפילו אנחנו לא מספיק תמימים לחשוב שזה פשוט, למרות שמי שמתווכח איתי פה, אני לא זוכר, אחד החבר פה התווכח איתי, אתה, הביא לי ראיה מחבריו החרדים, נכון? שאומרים שמה זה, ודאי זה היה כפשוט. זה מהרשע. מהרשע, מה זה חיים? צריך לדעות על הקו זכות. ניגוד לחבריך אחרים. בסדר? מבין, זה הרעש מפשוט, אבל לא מפעילים את השכל קצת. כל מקרה, אז אני אומר, שם זה זועק לעיניים הרבה יותר, הרבה בדרך כלל. ודאי שיש זה גם בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה כל הזמן זה עובד כך. טוב, הלאה. עברנו, נקפוץ לממבב. עכשיו אנחנו הולכים להבין מה היה שם באופן מעשי שבגללו באמת זה היה כל כך נורא, כן.
אמרת ש... למה משתנים לא להאמין לתורה, אחד שזה לא משנה
אותם,
אחרי
שאנחנו
אומרים שזה לא משנה?
אחרי שאנחנו אומרים שזה לא משנה, אז תגיד, אז למה שהתורה צריכה לשקר אותם, זה לא משנה? מה הרווח בזה? בייחוד שאתה רואה שהתורה, מה שאתה קורא משקרת, אז היא שמה ליד זה סימן דרך מאוד גדול. אתה רואה שבמקום הזה שיעור חסימן דרך מאוד גדול, שים לב, יש פה משהו מוזר, נכון? במקומות אחרים היא לא עושה את זה. תראו, יש עוד דבר שאולי צריך לדייק פה, או מה נגיד, להעביר את המסר, שזה יהיה ברור לכולם, כי אולי אנשים יכולים... לא שזה מה שהתכוונת, אנשים יכולים להבין את זה לא נכון. תראו, צריך להבדיל בין דברים בתורה שאי אפשר להבין אותם כפשוטם, לבין דברים שאפשר להבין כפשוטם אבל הם לא נכונים. אתם מבינים? זה לא אותו דבר. כתוב הנה יד השם הויה במקנך, זה לא שהתורה שקרה, זה פשוט צריך להיות טיפה שלחשוב שבאמת השם נתן מכה לכבשים. אתם מבינים? יש הרבה מקומות בתורה שבאופן עקרוני אפשר להבין אותם כפשוטם, אבל זה לא המקרה שאנחנו מדברים עליו. פה מדובר על מקרה שכן אפשר להבין אותו כפשוטו, אתה מבין שזה לא נכון. אז זה שהתורה הרבה פעמים מוציאה את המסרים שלה בצורה שהיא מה שקרה דיברה תורה כלשון בני אדם, זה לא הנושא שלנו עכשיו. כי הרבה פעמים אתה לא יכול להעביר, למשל, שמור וזכור בדיבור אחד. אתה לא יכול להגיד, אי אפשר להגיד גם שמור וגם זכור. אז רואים את זה פעם פה ואת זה פעם פה. אבל מי שעיניו בראשו מבין שזה נאמר בהר סיני וכל העם רואים את הקולות. אפשר לראות קולות. אז זה ברור שיש פה משהו שאי אפשר להעביר אותו באופן פשוט, כי התורה מוציאה את זה כלשון בני אדם. אבל זה לא המקרה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זה המקרה שמצד עצמו הוא כן יכול להיות כפשוט. אבל שם זה פשוט לא היה. ברור? הלאה. אלא מה ניתן והשכב את בילה פילג שביב, אלבון אימו טבע כמו שקראתי לכם קודם. עכשיו אנחנו מסבירים מה הייתה הסברה של ראובן, ומה כל כך מורה בזה, ומה אנחנו צריכים לתקן בזה עד היום הזה. העובד והעתיד הם השני עמודים שעל פי מבנה עושר הכלל והפרט, עושר הבית והאומה. כשההנהגה היא מושלמת ומצלת מכל חתכתים שבדרכים, אז יגלה העובד בכל אורו. תהיה גם הוא מדריך נאה לעתיד הנשגב וניסה ממנו. טוב, באופן כללי, בכל מימד בחיים וקל וחומר בחיי האומה, יש תמיד שתי כוחות פועלים. אחד זה כוח ההווה ואחד זה כוח העתיד. מה זה כוח ההווה וכוח העתיד? כוח ההווה זה אומר, אני אגיד לך את זה במילים אחרות, יש אבולוציה ורבולוציה. שמעתם את המושגים האלה? מושג של החילונים. אבולוציה ורבולוציה. אבולוציה זה התפתחות הדרגתית ורבולוציה זה מהפכה. אז העולם מתקדם באבולוציה ורבולוציה תמיד. זאת אומרת, יש תמיד הצירוף של אבולוציה ורבולוציה. כלומר, במילים שלנו, יש התפתחות הדרגתית וקפיצות. לדוגמה, נגיד, יש התפתחות מדעית שגרתית, פתאום בא איזה איינשטיין מקפיץ את כל העולם, פתאום כל הפיזיקה מתהפכת, כן? אז יש אבולוציה, ואחרי זה עוד פעם יש אבולוציה, ממשיכים לפתח את הרעיון, פתאום בא איזה גאון והופך את הכל מחדש, כן? אז זה דוגמה, זה במדע. יש גם בחיים ככה, אני יודע מה יש... מה? זה כבר סוגיה אחרת, נכון, אבל בוא. נראה דברים שאפשר להוכיח ולראות. לענייננו יש תמיד את ההווה שהוא מתפתח על פי הסדר הטבעי שלו, ותוך כדי זה הולכים ומתקדמים אל העתיד, ויש פעמים משהו קפיצה דרך, שפתאום העתיד מופיע בצורה לא מסודרת. על זה נאמר, דודי מדלג כאופן, איך זה משיר השירים? מקפץ על הערים, מדלג על הגבעות. מה זה בא להגיד? בדיוק, שהגאולה היא מופיעה בצורה של קפיצה, בצורה של דליגה של ההווה. זה נקרא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, כן? זה... בדרך כלל אנשים לא מדלגים על הערים מקפצים על הגבעות, אלא מטיילים להם בנחת. לפעמים יש מדילוגים וקפיצות הכוונה, בדיוק זה שההווה, שהדרך היא לא אבולוציה, לא לאט לאט, אלא קפיצה, קפיצת מדרגה. למעשה, הצירוף הזה של הווה ועתיד, הוא נמצא בכל מערכת, ובטח בחיי האומה. עכשיו, המצב האידיאלי הוא, המצב השקט, המצב האידיאלי, המצב הנורמלי הוא, שההווה כולל את כל העתיד. זאת אומרת, באמת צריך רק אבולוציה. מתי שהכל נורמלי, שהכל תקין, שהכל מושלם, באמת יש פעולה דרגתית. זאת אומרת, היום אתה נחמד, מחר אני עוד יותר נחמד, היום אני מתפלל בכוונה, אחר אתה לעוד יותר בכוונה, למדתי חצי דף גמרא, אחד, שתי דף גמרא, כך, צורה מסודרת כל החיים. זה המצב הפשוט האידיאלי הנורמלי. אלא מה? כיוון שהמציאות היא מסובכת, היא לא מציאות פשוטה, ולפעמים יש מעצורים, ולפעמים יש כל מיני דברים במציאות שלא הולכים לפי התוכנית הקלאסית, מסיבות מסוימות, או מצד הבחירה החופשית, או מצד ההנהגה האלוהית, אז עם אלה, לפעמים יש קפיצות, ואדם צריך מה שקרה, לקפוץ קדימה, או בהנהגות שלו, או מצד העבודה המוסרית שלו, שכל האומה צריכה לדלג מדרגה. זאת אומרת, ההווה, באופן אמיתי, היה צריך לתת את כל הפתרון. והעתיד היה צריך להיות בלוע בהווה. מה זאת אומרת? היינו מגיעים לעתיד לאט לאט. זה המצב הנורמלי, האידיאלי, ככה השם ברא את העולם בצורה הנורמלית שלו, אבל בצד כל הקלקולים והבעיות שיש בעולם, אז העתיד קופץ קדימה. זה מה שכתוב כאן.
אבל הוא עוד הפוך, כי למה אתה קופץ קדימה? זה אומר שבכל לאט, אז קופץ מדרגה יותר
גבוהה. קופץ קדימה זה אומר שמצד שם דילגת על מדרגות. זאת אומרת, אתה לא עובד בצורה האמיתית. הצורה האמיתית זה אומר, תראה, זה כמו במסלול מאמצים. כן, יש בצבא הדבר של מסלול מאמצים. תרוץ קילומטר, מחר קילומטר וחצי, אחרי זה שני קילומטר, שלושה קילומטר. תרוץ עכשיו 15 קילומטר, אז אולי באמת קבל כושר, לשבור את הרגליים. הבנת? הקפיצה יש בה גם חיסרון, שבה אתה לא עברת את כל המדרגות בדרך.
זה גם שתיפול מדרג בדיוק בגלל זה, יש בעיה
שתיפול מדרג. או שתיפול, או שדברים לא יופיעו בשלמות, או שבמקרה הצלחת. אבל זה מסוכן. זאת אומרת, הדרך הפשוטה היא הרבה יותר אמיתית. טוב, זה מה שכתוב כאן אצל הרב, שדרכי ההווה הנעים והטובים והמעולים בך ביושר, הם לעשות לנו הטיב הטוב והמרומם. זה המצב הנורמלי, כמו שאמרתי. רק על ידי מכשולים ופרעות יארס היחס שבין ההווה והעתיד, הפרט וכן הכלל, יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה. בדיוק כמו שהסברתי לכם, זה נקרא מדלג על הערים. יפי. לכן, הרעיון הזה של הווה ועתיד, הוא למעשה נמצא גם בבית יעקב, כי בית יעקב, כמו שאמרתי קודם, זה שורש עם ישראל, וכל מה שיהיה בעם ישראל בכל הדורות, הוא כבר נמצא שם. יפי. בוא נקרא טיפה קדימה. נפוץ קדימה. ברחל, רואים את המילה ברחל? ברחל נתגלמה... נלך טיפה אחורה, סליחה. סליחה. בעין היה, אני קורא עכשיו בעין היה. עין היה זה עכשיו עמוד 45 בצד ימין למעלה. אני אקרא עוד פעם מהמילה ברחל, אבל אסביר מה שכתוב קודם זה הרב מקלס את ההווה. כמה זה טוב וכמה זה יפה. ברחל נתגלמה התעודה הזאת. תעודה זה מטרה כמובן, משון יעוד, כן? זה לא תעודה של בית ספר. אותה מצא אבינו יעקב ראשונה ואהבה. על פי האוצר הצפון של פניו נגלה מנפשה. זה העולם הגלוי, אפי דאו גם כן, נושא של עולם הכמוס המחוסה של העתיד הרחוק. רחל זה ללמוד גמרא. ללמוד גמרא. לא רק גמרא. ללמוד תורה, צורה מסודרת, גמרא. עוד משהו, עד גיל 40 מתחיל ללמוד דברים בניסטר, הכל מסודר, איתי, חומש, משנה, גמרא, הכל בצורה מסודרת. יעקב אוהב את רחל, הוא לא אוהב את לאה, הוא לא רוצה את לאה, הוא רוצה רק את רחל. הוא חושב שמתוך רחל, שזה ההווה, אפשר להשיג גם את הדליגה של העתיד. אבל הקדוש ברוך הוא עושה לו תרגיל, דרך לאה הבן.
היא מה?
לאה זה עתיד, כמובן. אתה רואה שהוא מקבל אותה בתור תרגיל, הוא בכלל לא רצה אותה. הם עושים לו תרגיל, וגם תשים לב שבסופו של דבר, פעם, אנחנו חושב אחרי לא מזלזלים בני רחל, כמובן יש להם מקומם חשוב, אבל גם הכהונה, גם הלוויה, גם הכהן נביא, ומלך הם כולם מלאה, נכון? דוד מלך ישראל ולוי. בקיצור, לאה בסוף, זה בית המקדש, לא, בחלקו של בנימין, או חצי אצל בנימין, חצי אצל יהודה, מה שמאוד מתאים למה שאנחנו אומרים עכשיו, שזה הכל אחדות אחת. אבל בסוף לאה זאת שמארגנת פה ג'נין, זאת אומרת, בני לאה הם אלה שנושאים את הדגל בסוף, נכון? אבל יעקב מבחינתו, הוא הולך בצורה נורמלית, זאת אומרת, הוא רוצה את ההווה, הוא לא רוצה את לאה. לאה הוא מקבל אותה בתור מה שנקרא בעל כורחו, נכון? זה בדיוק כמו שהסברנו, שהצורה הנורמלית, ואדם לא מתכנן עכשיו דליגות, הוא מתכנן חיים נורמליים, הוא לומד, הוא לובד, הוא עושה דברים. פתאום הקדוש ברוך הוא מקפיץ לו כל מיני דברים שהוא לא חשב, שהם בסופו של דבר מנסים אותו קדימה. הדבר של דליגה. אז רחל כמובן, אם ככה אנחנו מבינים, זה ההווה, ולאה זה העתיד. ולכן כמו שראינו, אצל לאה הכל מסובך, כן? היא מגיעה בצורה מסובכת, לא אוהבים אותה, כן אוהבים אותה, דברים שלא מסודרים בצורה נורמלית. אבל מצד שני, אתם רואים שכל העתיד לבוא זה לאה. זאת אומרת, המלך ישראל, הכהונה, הלוויה, זה הכל לאה. זאת אומרת, היא העתיד. עכשיו, זה לא סותר את רחל חס וחלילה, אלא באמת שתי בונות בני ישראל, כמו שאמרנו קודם. רק יעקב, בתמימותו, בהתחלה חשב, שהכל אפשר לעשות דרך העובד, דרך רחל. הלאה. אם ככה היה מצב העולם, אני ממשיך, אם ככה היינו, גם אנו רואים שהאושר המחוסה יהיה בדרך ישרה, בין מעיק יצרה. מופיע מאושר הקרוב הגלוי. כמו שאמרתי, אתה לומד גמרא, מתוך זה מופיע גם כל הניסטר. אולי היה נשאר ככה, אבל לא ככה הייתה עצת השם הנפלאה והרוממה. בכמות היה העולם המחוסה הרחוק התעודה של ברכה בית העולמי לעם 20, אנחנו מעוטדת ללאה. באופן נעלם ומופלא, בקיצור. בואו נלך טיפה כד למטה. ומקום הכל בעולם ההווה לא הושלך מיסודו הכלל הגדול שהשיפה רואה את האדם שיהיה הווה מהיר ומזיר גם הוא ממנו מורשו וכך לא עתיד גולו וזכות. זאת אומרת, בואו נעשה סדר במילים שלנו, נקרא עוד טיפה. וגם בניה, רחל הייתה עקרת הבית וגם בניה של לאה מודים בדבר כי רחל לאה שבונו יש לבית ישראל. הקדימו את רחל ללאה. אז בואו נעשה קודם נלך מהסוף להתחלה, נביא את הראיה שלו ואז נסביר אותו. שבסיפור שם אצל בועז, כן, במגילת רות, אז אחרי שנולד הבן לרות, אז אומרים ש תהיה, לא לפני שנולד, כשהוא מתחתן, אומרים, תהיה האישה הבאה לביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שניהם את בית ישראל, נכון? עכשיו, מי שאומר את זה, זה בני יהודה, זאת אומרת, זה בני לאה, נכון? שבט יהודה בני לאה, אבל הם מקדימים את רחל, שימו לב, מה שגידו את אמא שלהם קודם, למה טוב לקודם את אמא של אח שלך? נכון? שיגידו, כלאה וכרחל, אמרו כרחל וכלאה, כי כולם מבינים שרחל היא העיקרית. כלומר, במילים שלנו, המצב הנורמלי שאליו אנחנו שואפים זה שמתוך ההווה כל הנסתרים כאלה. זה המצב האידיאלי. אבל אנחנו מבינים שצריך גם את לאה. אז לכן, ודאי שלא התקלקל הרעיון היסודי של יעקב אבינו, והוא שהכל צריך ללכת דרך ההווה, והשאיפה היא להגיע לעולם הנורמלי שממנו הכל יפרח קדימה. אבל הוא מבין, בסופו של דבר, יעקב מבין שצריך גם את לאה, וצריך פה גם את העולם של הניסטר, שהוא למעשה בא בדליגה. בסדר? אז למעשה, אם אנחנו מבינים, רחל היא זאת שאחראית על עולם הנורמלי, על עולם הניגלה, על התורה הרגילה, ולאה היא אחראית על הניסטר, על הדליגה, על הקפיצה קדימה. בסדר? עכשיו בוא נדבר על השפחות. לכל אחת מהן יש שפחה. נכון? יש שפחת לאה ושפחת רחל. השפחה, זאת אומרת, היא תמיד באה לבטא את הצד החיצוני של הגבירה. זאת אומרת, שפחת, שפחת, על זלפה, אני צריך לחשוב על זה, תמיד, אין לי איזה רעיון, דוגמה מצוינת מה הנקודה שלו לעומת עולם הניסטר, למרות שאולי אני חושב על משהו. אבל בילה זה ברור לי, כן? זה הנקודה העיקרית, ולכן לזה אנחנו נתמקד. אז השפחה היא, מה? בילה של רחל, זה מה שאני אומר, זה הזליפה שהיא לאה, דווקא שם אין לי כל כך להסביר בדיוק מה הנקודה שם. מפה מדברים רק על בילה. אז עכשיו, מה קרה שם? למעשה, כמו שאמרנו, יעקב העדיף את רחל עליה, מתוך העיקרון הזה שאמרנו שההווה יותר חזק מהעתיד, במובן הזה שזה בסוף הדרך האמיתית, נכון? עכשיו, שמתה רחל, מה ציפה ראובן? ציפה ראובן שכיוון מתה רחל, בוא נתרגם את זה לעברית. עכשיו, מה זה נקרא מתה רחל? מה? אני לא יכול לשמוע שניים. מה אתה אומר? נכון, במה היא הסתבכה? כן, שההווה לא מופיע בשלמותו. בוא נגיד את זה במילים שלנו, אי אפשר דרך הגמרא להגיע עכשיו לעתיד. זה פשוט לא עובד. לומדים גמרא כל היום לא עוזר כלום. זה פשוט לא עובד. זאת אומרת, זה עובד, אבל זה לא מה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, ההווה הסתבך. יצאנו לגלות, בסדר? אבל זה נקרא שההווה הסתבך. מה ציפה ראובן? ציפה ראובן, אוקיי, אז בוא נלך לניסטר עכשיו. בוא נתחיל לעבוד דרך הניסטר. נלך עכשיו ונתחיל לדלג קדימה. מה עשה יעקב? דווקא הלך לבלהה. בלהה זה השפחה של רחל, כלומר, זה הצד החיצוני של הניגלה. מה זה הצד החיצוני של הניגלה? תסבירו לי בעברית רוחנית. מה זה הצד החיצוני של הניגלה? מה זה כבר הניגלה? מה זה הצד החיצוני? תגיד, זה הפריחה. טוב, זה בדיחה, כן, אני לא חושב ברצינות. ההלכה? לא, ההלכה זה גם כניגלה. מה יש לנו בעולם הזה? כן, בדיוק, יפה, מי אמר מה? כן, מה זה חומריות? אבל לא סתם חומריות. למה?
הרעיון בלי
מה יש דבר יפה בחומר? כן, איזה, מה זה אידיאלים? איזה אידיאלים? המציאות הנגלית במובן הפשוט שלה, במובן של צבא, של משטרה, של מדינה, של כלכלה, של לאומיות של עם ישראל, צד הפשוט. נכון? אז לאה זה הנגלה, ובילה זה הנגלה, אבל לא של הקדושה, זה הנגלה של המציאות הזאת, הרי זה מה שאנחנו אומרים, קידוש החומר כל היום וכל הלילה, נכון? אז בילה זה אומר לתקן את המציאות דרך עכשיו, המציאות הנמוכה. עכשיו, ראובן זה מעצבן אותו. כי ראובן, עוד פעם, הניגלה קרה, זאת אומרת, התורה עכשיו לא נותנת. לא חוזרים לארץ כמו שחשבו החרדים, בגלל שהם לא עומדים גמרא כל היום. עכשיו, מה עושים? כן? עכשיו אתה הולך לבנות את המדינה בניגלה, שזה מה שיעקב חושב. יעקב אומר שלעתיד לבוא בגאולה, אנחנו נעבור לבלהה. אין מה לעשות. אתה צריך להתחיל לבנות מהיסוד. היסוד זה בלהה. צריך להתחיל לבנות את ההווה מהצד הכי נמוך שלו. מהצד של כמו שאומר, כמו שחומר כל היום, מצד של הכלכלה, של הצבא, של הרפואה, צריך לבנות את החומר. מתוך זה תבוא רחל, מתוך זה תבוא לאה. ראובן זה מעצבן אותו. כי זה לא מרצחי מנה שמשקיעים עכשיו בדברים שהם מחוץ לתורה, שהם מחוץ למציאות של הקדושה. הוא מצפה שאנחנו עכשיו, מה נעשה למשל? תנו לי דוגמה לחטא ראובן, קלאסי. כל מיני משיג עד היום, חושבים ככה, כן, מה? למשל, כן, מה עוד? כן, לפוצץ את המסגד בהר הבית. זו דוגמה קלאסית לחטא ראובן. למה? מה הסברה שעומדת אחרי אלה שרוצים לפוצץ את המסגדים בהר הבית? מה הרעיון? זה ברור שעכשיו מיליארד מוסלמים יסתערו עלינו, נכון? כן, אבל איך זה יהיה? הם אומרים חשבון מאוד פשוט. א', השם מבטיח שהכל יהיה טוב, נכון? שתיים, זה לא זז. אז בוא נריץ את זה. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא יעשה? נגיד, הקדוש ברוך הוא זה אבא שלנו, נכון? עכשיו, נכון, הילד האידיוט הלך והתגרה במאפיה. כן, הלך יערך וקילל מישהו וקילל איזה סיציליאני באיטלקית. אז מה, עכשיו אני לא אציל אותו בגלל זה? נו, מה אני אעשה? בסוף זה הבן שלי, אז נכון שהוא טיפש, אבל קדימה ישראל. אז זה מה שהם אומרים עכשיו, אבל אנחנו פוצץ את המסגדים, אבל אנחנו מיליארד מוסלמים. מה השם יעשה? לא יציל אותנו. אז יציל אותנו כבר, ונגמור עם זה, אתם מבינים? על זה נאמר חטא ראובן, פחז כמיים אל תותר, נכון? מה אומר יעקב לראובן? פחז כמיים אל תותר. אין לך סבלנות, זאת הבעיה שלך. כי הניסטר צריך להופיע בסוף, אבל הוא צריך להופיע בסוף. עכשיו, כל מי שמנסה לדחוק את זה, נקרא לדחוק את הקץ. שאנחנו בעד הקץ. אנחנו לא נגד, אנחנו לא בעד לעלות, לא לעלות בחומה, כל השקיעות של שלושה שבועות. זה לא מה שאני מסביר, לדחוק את הקץ. לדחוק את הקץ, הרומה, אתה תעבור בצורה מסודרת, נורמלית, תלמד תורה, תבנה מדינה. בטח צריך ללכת לעשות פנים אל פנים. אני בעד התורה. אני לא אומר לא להשקיע. תשקיע את כל האנרגיה שלך, ואת עושה שטויות. אז כל אלה שאני יודע מה, עוזי משולם, שמעתם עליו? הוא יושב בכלא כמה שנים כבר, שפסיקו לשלוח, היה קאט שלמה של כאלה, הוא התאבד? הוא התאבד? מי זה התאבד? בדיוק. בקיצור, היה עכשיו, לפני כמה שנים היה אחד עוזי משולם, שהיה לו קאט של משיגס כמוהו, שהם צברו, היה ביתמר כמה כאלה גם. הם צברו נשק להרוג את הערב רב, אתם מבינים? כי הרי הקליפה האחרונה, כל מי שקצת מבין, יודע, יש ארבע קליפות, יש כאילו ארבע מלכויות, אתם יודעים? יש ארבע מלכויות, שבבל וזה וזה, ובסוף הקליפה שצריך כאילו לנצח אותה בדרך לגאולה, והקליפה האחרונה זה נקרא ערב רב. שזה, הדבר, כאילו הקליפה האחרונה שצריך לנצח כדי שתבוא הגאולה, זה קליפת הערב רב, שהם דבוקים בישראל. אז עוד פעם, במשל מהאגוז, אז באגוז יש את הקליפה הדקה שמחוברת, בשקד, יש את הקליפה הדקה שמחוברת כבר לשקד עצמו, נכון? יש את הקליפה, ויש קליפה ירוקה כזאת, אחרי זה עוד קליפה, ואחרי זה בפנים יש את הקליפה הקטנה. אז זה נקרא קליפת ערב רע, שהיא כבר דבוקה לפרי, ואפשר לאכול אותה, אבל היא עדיין קליפה. אז הניצחון הטוטלי זה קליפת ערב רע, וזה מה שמזהים את ערב רע. אבל עכשיו, עד כאן הכל מיסטר ידוע, מה שנקרא. אבל עכשיו זה הטיפשות, זה לחשוב שהערב רע זה מוי של מהרחוב, מהרחוב ממול, אתם מבינים? אז מי זה הערב רב? זה ברור, יוסי שריד, לא ערב רב, רואים זה ערב רב. עוד טיפשים ישמעו את זה באינטרנט, חשבו שאני מחשבים ברצינות, לא מבינים שאני אומר את זה בציניות, תמיד בציניות בכלא. זה מה שמצחיק בעולם הזה, אתה מבין? לא, אני אומר דברים טובים, רק אתה מבין, הטיפשים יבינו את זה הפוך. אין? אז זה ברור מי הערב רב, אתה מזהה פשוט את כל מי שלא חושב כמוך הוא ערב רב, אתה מבין? אז עכשיו, במקום להבין שבאמת צריך להרוג את הערב רב, אבל הערב רב אתה הורג אותו ברוחני, אתה לא עכשיו הולך ויוזרק אותו גרזן, מוריד אותו ראש עם גרזן, אתה הורג את הרעיונות של הערב רב, לא את האנשים עצמם. אז זה טיפשות כמורה, שזה חטא ראובן, אתה אומר, אין לה סבלנות חכות עכשיו שלאט לאט יבוא לו המשיח בקצב שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז קדימה, בוא נלך עכשיו להרוג את הערב רב, נעשה שטויות, נפוצץ את המסגדים, נעשה מחתרות, אז קדימה יסתיים. עכשיו, זה חטא ראובן, הבנתם? שהבנתם למה זה דבר מזעזע? למה היה צריך לזעזע? לא מה זה דבר מזעזע. יחד, לא מבינים עד היום, אז לא, זה בסדר. זה דווקא, אתם יודעים, זה מאוד מפתח את זה, זה הבעיה בזה. כי לאף אחד אין סבלנות. כל אחד, אין לו סבלנות עכשיו לאט לאט, הנה פנים אל פנים, אז שמעתי הרב אלי, איך קוראים זה? יום א', מישהו סיפר לי שזה 100,000 צדיקים, לא הבנתי בדיוק את הרעיון, אבל הרעיון הוא לאט לאט, וזה, ביחד, לאט לאט, יאללה, פוצץ את המסגדים ונגמור את זה. הרבה יותר מפתה, אתם מבינים? אז זה, תמיד לכם שאלות. זה נקרא חטא ראובן. אז בואו נעשה סיכום אחרי זה שאלות וזה נגמר. כן. אז בואו נסכם ונראה איפה אנחנו עומדים עכשיו. א', הבנו שהתורה לפעמים מדברת בצד הרוחני ולא בצד הטכני. והסיבה היא שרוצה להשפיע על הנפש. ב', הבנו שבית יעקב זה מיקרו של כל עם ישראל. מה שקורה שם קורה אחרי זה בכל הדורות. ג', הבנו את המאבק ההיסטורי בין רחל ללאה, שבמקום שזה הרמוניה, זה יוצא לפעמים בפרצות, והראובן הוא בדיוק פחז כמיים מעל תותר, ואת הנקודה שלו זה לא נגד רחל, אלא נגד השפחה של רחל. הוא חושב שאו רחל או לאה, והוא לא מבין שרחל זה טוטלי, זאת אומרת ההווה הוא טוטלי, צריך לעבוד בניגלה בצורה טוטלית. כן, שאלות, אז זה נגמור. מה? אתה יכול
להגיד אבל אותו דבר גם על החשבונאים
ועל הקמת מדינת ישראל? ממש לא. לא, כי הקמת מדינת ישראל היא מעשה שלפחות התוכנית שלו היא הגיונית, זאת אומרת, בגוריון לא הקים מדינה שהיה לו שני אנשים, הוא הקים מדינה שהיה לו 600 אלף איש והיה לו צבא סביר, זאת אומרת, הוא לקח סיכון, אבל הוא לא פעל בצורה משיחית, זאת אומרת, בגוריון לא אמר, אוקיי, עכשיו במקום להילחם בערבים, בוא נעמוד כולנו עם הפנים לים ונתפלל, נכון? הם עבדו באופן הגיוני. לא, אין בזה שום דבר הגיוני. אין בזה שום דבר הגיוני, בגלל שכל הרעיון פה זה לעורר את כל העולם נגדך. זה לא הגיוני בכלל, בניגלה זה לא דבר הגיוני, אתה מסכים?
שזה לא הגיוני, כמו להקים מדינה.
לא. להקים מדינה זה היה מעשה מאוד הגיוני, היה הכרזת האום, היה לנו תמיכה כזאת או אחרת, זה היה קשה, אבל זה היה הגיוני, היה צבא, זאת אומרת, היה כוחות לוחמים, היה כלכלה, היה לך, זה היה הגיוני, זה היה מעשה הגיוני. תראה, מעשה הגיוני זה לא אומר שזה חייב לעבוד, זה אומר שיש לך שיטתיות הגיונית, אל תהיה לי. זה שיש סייעתא דשמיא וקצת אומץ לב, אני מסכים.
המלחמה של
יהודה המכבים מול כל צבאות. לא מול כל צבאות, תשמע, תקרא את זה, זה הוא התחיל מאיזה מסכנון אחד, יוונים, 18 חיילים. בקיצור, הוא גדל בקצב שהיוונים הביאו חיילים.
קרבות של 30 ומשהו חיילים, בצורה שמספרית...
יהודה המכבי עבד בצורה גלויה. הוא עבד בניגלי. הוא לא עמד עם האחוריים לחיל יוון ואמר, אלוהים תושיע אותי, אני מרים ידיים. נכון? הוא עבד לפי הגיון הזה. אני לא אומר שקדוש ברוך הוא לא עוזר בניסטר גם למי שעובד בניגלי, אבל השיטה, שאלה מה... צורה טובה. מה מרדכי עשה? זה באמת קושייה, אני למד את זה לפני פורים. באופן פשוט לפני פורים. בדיוק את הנושא הזה, כן. שהוא שוחר, שהוא נגד בלהה ובעד... זה! זה כל הזמן שאנחנו סובלים עד היום, מחטא ראובן, כל המשוגעים. זה חטא ראובן.
לא, התכוונתי, אמרת שכתוב בתורה משהו, הוא בא לזעזע אותנו, בתורה מזעזע אותנו שחקנים,
נכון.
הוא בא לזעזע מסוים.
ואחרי זה אנחנו מבינים בשכל מה קרה.
נכון, אז מה המטרה של הזעזע אותנו?
שנבין שחטא ראובן זה דבר נורא, שלהיות במחתרת זה דבר נורא. זה לא דבר קטן. זה כמו לשכב עם בילה. הבנת? או לא?
כאילו,
אם אני בטוח, מה שהבנתי,
זה שבעצם להבין שחטא
ראובן, רק אחר כך להבין מה... נכון. טוב, חברים, נתראות. תחזירו את הספרים בבקשה לחדר.